יש מקינטה על האש, תכף היא תרתח, אז אנחנו צריכים לראות סטופ, אתה בתרלו, לא, אתה לא נוכח, אתה כן נוכח.
מתחילים, אחי, עונה חמש, מתחילים עונה חמש. אתה רוצה לדבר על איך הקשר בין זה שאני לא נוכח עכשיו לתמות של עונה חמש, כי אני יכול לעוף על זה עכשיו, להגיד לך שאנחנו חיים בעידן, דיברנו על זה בעונה הראשונה, שאנחנו כבר חיים בעתיד לכאורה, נכון? נגמר העובד, אנחנו בעתיד.
כן, אני אהף על זה.
כן, אז אנחנו גם חיים בזמן שהוא מואץ, כאילו האינטרוולים בין אירועים היסטוריים כאילו מאיץ, זה לא בהכרח באמת נכון, כי אנחנו גם בעצמנו מסמנים דברים כחשובים ולא, אבל יש תחושה של כאילו זמן מואץ, ואתה עכשיו רואה את הזמן עצמו, את מי שמאיץ את הזמן, זאת אומרת, זה בעצם חדשות, ניוז, כן, עיתון, יש פה כאילו, זה נוגע בזמן, אתה מבין? צייטונג, כאילו זה עיתון, הוא קשור למושג של זמן ולניהול הזמן, עיתון יוצא, נכון, זה עיתון יומי, הוא מספר לך מה קרה היום, כן, ועכשיו אתה רואה את המתח בין עיתון מודפס לעיתון בעידן הדיגיטלי, כי אני צריך להעביר עדכונים, על אירוע חדשותי בלייב, למה? כי אתה מקבל פושים, ואתה במבזקים, ואתה בלייב בלוג, אחי, אבל במקביל לזה, אנחנו גם עיתון טוב, ואנחנו מנסים...
אני צורך מהאינסטגרם, אחי.
בסדר, לא משנה, זה בסוף יגיע גם לאינסטגרם, אבל בדיוק, אבל בסוף צריך גם לכתוב ידיעה טובה ומסודרת, כן, שמסכמת את האירוע, כי מחר זה יהיה בעיתון, וזה גם חשוב. והמתח הזה בין הלייב, אחי, המלחמה עכשיו קורית, אחי, עכשיו זה קורה, עכשיו! והרעיון של עיתון שמסכם יום אחרי, הוא בדיוק דוגמה לזמן, כי למרות שאתה לא חושב ככה, היה שלב שגם אני ואתה היינו בחיים בו, שבו העיתון נתפס כעדכון נורא מהיר. אתה מבין? זאת אומרת, נגיד, זאת אומרת, ההורים שלנו חיו בעולם שבו לעיתון היה שתי מהדורות. זאת אומרת, עיתון מעריב, כן? היה יוצא בערב. כאילו היה יוצא, זה דבר, זאת אומרת, אני אומר, עיתונים היו מגיעים, עד היום רואים את גלובס, גלובס מחולק באחר הצהריים ערב, כי הוא מודפס במהלך היום. זאת אומרת, זו תפיסה של עיתון שמנסה להיות מעודכן. עכשיו, לנו זה נשמע מגוחך, כל מאזין מתחת לגיל 25-6, שיגיד, לא יודע, איך עיתון שמודפס פעם ביום יכול בכלל להתיימר, להרגיש שהוא זה, כי פעם העולם זז מספיק לאט, שעיתון יומי נתפס כבית זונות, נראה כמו הסטורי, שהעיתון המודפס היומי מופיע, הוא נראה, נחווה כמו סטורי, בשונה מהעיתון החודשי, או השבועי, שזה הרבה יותר מכובד, ושים לב שבאמת ז'ורנלים אקדמיים יוצאים פעם ברבעון, כן? או פעם בשנה.
וטוב שכך.
וטוב
שכך. לא יודע מה זה אומר. היי, אתם מאזינים להיסטוריה אינטלקטואלית גסה, עומר בן יעקב עוד עובר, לי קוראים דור קומט, ואני עורך את הפודקאסט הזה, על מה הוא מדבר? הזמן, אחי.
אזרח העיתונות, דור!
הזה, אזרח דור, יוצאים לדרך! טוב, מן.
בגלל שעשו לי להכין שום דבר העונה, אז אני כאילו מין פשוט יעשה הוסטייל טייקאוברס, כמו שעשיתי עכשיו.
עד שהמקינטה תרתח, אני פשוט אתן לך קצת כזה היה לי כל מיני רעיונות.
בסדר, רק אני יכול לבקש שהפרק ייקרא עד שהמקינטה תרתח.
שומעים? בא לי לקחת... טוב, אנחנו נתחיל מההתחלה. אני זרקתי על זה בעונה 4, אני אגיד לך עוד פעם. תשמע, החיים בישראל מופיעים כאחי, החיים בישראל מופיעים כמשהו שאתה צריך להוקיר תודה עליו. ככה אני מרגיש שכאילו גדלתי, בקטע של, תשמע, יש את ההיסטוריה של העם היהודי, וזה אנחנו פה, אתה צריך להכיר תודה, בכלל אתה לגמרי צריך להכיר תודה, כי אתה כאילו גם התברכת, ואתה כאילו אשכנזי.
יכול לשאול שאלה שנייה? אז יש לך ניצולי שואה?
כן.
שנדבר על... תבין לך, עניתי על השאלה שלך יפה?
שנדבר על נירנברג, אחי?
לא אמרתי לך, אחי, ההורים שלך גדלו בבתים, שבו היו אנשים שכמעט מתו בשואה, אז לכן כל דבר שהוא לא השואה, נתפס כפריבילגיה מטורפת, ואתה צריך להגיד עליה תודה. רק שאלתי אותך שאלה, כי אתה דור שלישי, אחי, אין לי מה...
אך, בוא נעשה משחק צדדי, מחנה השמדה אהוב. לודג'.
זה לא... כן, מחנה השמדה או ריכוז?
מה המחנה האהוב עליך?
ברור שקייל ורשה, המחנה המזויף שעמד במרכז התחקיר שלי על התרמית הכי גדולה בתולדות ויקיפדיה. מחנה עבודה קטן שפעל בין מרד גטו ורשה למרד הפולני הגדול, בין מה שנקרא אוגוסט 44 לאוגוסט 45, אחי, ועל גבו ועל ה-5,000 היהודים המסכנים שבאמת היו שם, או 10,000, לא משנה, בנו תיאוריית קונספירציה שהיה תא גזים, שהרג רק פולנים, לא יהודים. קיצור.
אוקיי,
בנאמר... אם לא נראה לי בחיית השם, אני קצת אוהב דכאו. אני מרגיש שזה השם של כלב. תבין? יש לי כלב דחאו, אחי.
אוי, זה טוב, אחי.
כן, זה השם. אני מרגיש שזה, כאילו, אושוויץ אתה כאילו, זה שם נורא מפחיד, ואז אתה אומר לך, אתה יודע, זה פשוט שם של העיירה שם, ואתה אומר, אין מצב שזה, אני לא קוראים אושוויץ, כאילו, איפה גדלת, אחי, אני מאושוויץ. תבין, זה לא אמין. They're from a punk band from Auschwitz. לא, אתם לא.
זה מיינסטרים מדי, אושוויץ, אתה מבין?
בדיוק, כן.
הוא רוצה להביא את היציאה של כאילו...
מיידניק זה כאילו ההתחכמות, נכון? ויש גם בירקנאו למביני עניין באושוויץ. אני זוכר שבמסע לפולין
שהיא... אושוויץ זה ביטלס, ומיידניק זה כאילו...
זה דילן.
זה יפה. אוקיי, כן. במסע לפולין...
ודחאו זה The Eagles. מסע לפולין, אני זוכר שהגעתי לאושוויץ, יש כאילו את אושוויץ באמת ואת בירקנאו, ובירקנאו, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל הוא באמת נראה, מי שנראה, בטוח אמרתי את זה כבר איפשהו, אבל כאילו, זה נראה כמו קולג' באמריקה, כאילו בראונסטונס, כאילו ממש בירקנאו, החלק לא של התאים, אבל החלק של כאילו איפה שמאחסנים את היהודים, כאילו הסל בלוקס, כאילו, פשוט נראה כמו אוניברסיטת הרווארד, אחד לאחד. זאת אומרת, אם היו שמים שם אנשים קוויר, וכאילו מזרקות, כאילו מזרקות, סורי, אז כאילו מין, זה ממש היה אפשר להמיר את זה לאוניברסיטה, אייבי ליג אמריקאית, כי זה כאילו נראה לי נבנה באותו אסתטיקה.
ובמקום אחי דרגשים, אחי?
לא,
דרגשים ותנורי שריפה. טוב, עשינו, יש חרנו מספיק.
יש חרנו מספיק.
חזרה לישראל.
כן, בבקשה.
נראה לי כל מה שיקרה בעונה, שכל הזמן אנחנו נזלוג לכל מיני חוזות, ואני אנסה להחזיר אותנו לעכשיו. anyway, אז זה מופיע כמשהו שאתה צריך להכיר עליו תודה, ואני בכלל כל הזמן בדיאלוג עם עצמי בחיים של כאילו, לא, אתם צריכים להגיד לי תודה, שאני כאילו סוחב את הפאקינג חרה הזה.
אבל אתה לא צריך להגיד, אני לא מרגיש בישראל, אתה כאילו, בכל מה שאתה צריך להגיד תודה, אתה מצופה גם כאילו מין לתת יד, אני זוכר שהגיעתי פה בגיל 13, וכאילו מין, ההנחה דווקא לא שאתה צריך להכיר תודה, שכאילו מין, אתה לא יכול לקחת את המקום כמובן מאליו, ואתה צריך כאילו להתגייס, ואם אתה עכשיו נגיד לא תלך ליחידת הסרטה, ללמוד, לעשות סרטי תעמולה לחיל האוויר, איכשהו זה באופן ממש מוחשי, יפגע ביכולת של המדינה לתפקד, אתה מבין? כי אתה כאילו מין מוכרים לך, בעיקר בהיי סקול, שכאילו אם אתה לא תתגייס, באמת יהיה השביעי לאוקטובר. עכשיו, בגדול, רוב האנשים שמתגייסים לא הולכים לעשות דברים שכאילו ניתן בכזה צורה ברורה, למשוך קו ישר ביניהם לבין הגנה על המדינה. כן, אפילו מודיעין והרבה עבודה מודיעינית, שלא לדבר על לעבוד ברבנות הצבאית, אחי, או בשלישות, או בנגיד חיל החינוך, כן? וצהל במובן הזה הוא כאילו מין, זה כן hard pitch. כאילו, אתה צריך לגדל אנשים מגיל צעיר שהם צריכים לוותר על השנים הכיפיות שלהם בשביל להתגייס, לא?
זה יותר מזה, אנחנו נעשה פרק שלם על שירות צבאי, אבל מה שאתה אומר, כן, ניסחת את זה יותר טוב ממה שאני ניסיתי להגיד. כן, אחי, וגם, אתה יודע, עכשיו בבגרותי יש לי על זה הרבה תסכול, כאילו, כמות האנרגיה שהושקעה בזה שאני בסוף ילך וכאילו ייתן הכל שם בשלוש שנים האלה.
לא נתת הכל, על זה אין לי במוח.
לא נתתי הכל בכלל, אבל...
לא, באמת.
לא, אבל אתה יודע, בעצם...
על זה זה בנוי, כי דווקא מי שנותן הכל...
הקשו עליי, כאילו, במקום שיהיה לי פה קל, לצורך העניין, לא יודע, יכלו ללמד אותי ערבית, יכלו להגיד לי שכאילו, לא יודע, יש עוד מדינות שכיף בהם, ולא כאילו, זה המקום הכי קדוש בעולם.
אתה צריך לייצר אנרציה שמתפקדת מדינה. יש לך כל מיני סוגים ברמה הרחבה, אלף כל המדינה זה לא דבר ריכוזי בהכרח, כן? זאת אומרת, יש את זה כל מיני כוחות שמושכים. אבל אתה צריך לייצר דבר שרץ, כן? עכשיו, אתה יכול להבטיח לאנשים איכות חיים, אתה יכול להבטיח להם הרבה דברים, כן? אתה יכול גם לתת להם באמת שירותים טובים, ואז הם באמת ירצו לשמור על מה שיש להם, כן? כמו שנגיד, אתה שומר על הבית שלך מאוד נקי, אתה גבר נורא מסודר, תמיד אני בא לפה יפה ונקי, אתה מבין, אף אחד לא מאיים עליך, כן? אז אם יש לך לא חיה פה, אין לך בת זוג שצועקת עליך, אתה עושה את זה כי אתה רוצה, כי זה נעים לך. אז המדינה יכולה לתמרץ אותך בכל מיני דרכים להיות רתום, כן, לפרויקט של תחזוק המדינה. ומדינה, אני אגיד לך, באופן היסטורי, וגם עד היום, לא מתפקדת ללא איזשהו סוג של שיתוף פעולה בין של האזרחים, כן? בבסט קייס, המקורי, אתה ממש מתגייס ומשרת כמחוקק, כן? ורץ לרשות העיר, כן? אבל בגרסה המודרנית שזה, אתה משלם מיסים ומפגין מה שנקרא אזרחות טובה, שאולי נדבר על זה. נגיד, בעיניי זה אומר שאתה גם משלם מיסים וגם חוסם מחתזית עם הגוף שלך. זה בעיניי אזרחות מאוד מאוד טובה. בן אדם ששם את הגוף שלו מתחת למחתזית ועושה מה שנקרא civil disobedience, מצליח לממש את האזרחות שלו בצורה מאוד תקינה, כן? וטובה ומלאה. כי זאת הכוונת משורר. אתה אמור לקחת להיות כוח פעיל בדבר הזה. יש מרחק, אז אני אומר, בתוך כל הדבר הזה, הצבא צריך לרצות שאנשים יתגייסו, כי באמת מה שקשה בישראל זה שאתה חייב להתגייס, וזה באמת פוגע במה שנקרא מוטיבציה, נכון? בגלל זה יש את כל ה... בגלל זה יש כל כך הרבה מורכבות עם זה, ואני חושב שלא בקטע עכשיו נסטי, אבל כאילו, יש משהו נורא חזק בשביל לאוקטובר, שאני חושב שיהיה עכשיו עלייה מאוד ברורה בהתגייסות, כי אני חושב שכולנו רצינו צורך, רצינו להתגייס, משלל סיבות, אתה מבין? לא בכלל הצבא, כאילו, זה לא המערכון המדהים הזה של החמישייה הקאמרית של בוא, בוא, תגייס, תגייס לצבא, בוא, תגייס, בוא, בוא עכשיו. בוא עכשיו, יס, יס, תבוא, בוא. זה, עכשיו, אז זה מין משהו כזה, אתה מין כאילו, אתה באמת רוצה לעזור, אני נסעתי ונתתי, אתה מטענים ספר, כי אמרו לי, זה יגיע לך מישהו שהוא בגבול, ואז אמרתי, וואלה, הבן אדם הזה שהוא בגבול, לא משנה אם הוא ילד בן 18, שהכריחו אותו להתגייס, או מילואימניק בן 40, ליטרלי פאקינג שומר עליי עכשיו, ואני רוצה להיות שם בשבילו, כי הוא התגייס היום בבוקר, הוא עזב את המשפחה שלו, והלך לשמור עליי. אז כל הדברים האלה הם זה, עכשיו, שהצבא שלך הוא אני מכיר מישהו, אני לא אגיד מי, כי היא תתבאס שנראה לי שאני מדבר על זה, אבל ששירתה ברבנות הצבאית. אתה יודע, אחי, אין שלב שבן אדם, אתה יודע, מסתער לרבנות הצבאית, כן? ואני חושב שפשוט השאלה לגבי הדבר הזה, שאתה כאילו קצת מנסה להבין, היא בדיוק המוטיבציות של המדינה. וישראל היא מקום שנראה לי מה שאתה מנסה להגיד, זה כאילו, אני מרגיש שאני לא מקבל תמורה עד הסוף. למה שאני זה. זאת אומרת, אני לא מרגיש מתומרה, אני לא רוצה להתגייס, אני לא רוצה לתת. אולי דרך אגב, כי מגיל מאוד צעיר, אומרים לי שאני חייב וצריך, ואני צריך להגיד תודה שאני לא במיידניק, כן? ואני לא שוקל כאילו 30 קילו,
ונקסטינגיון, אני כבר הקליפות תפוח אדמה, במראה קליפות תפוח אדמה.
בדיוק, בדיוק.
סבבה, סבבה, אנחנו עוד נרחיב יותר על הצבא, אבל אני רוצה להמשיך את הנקודה שכל הילדות, אבא שלי כל הזמן אמר לי, פתחת וויינט היום, ראית מה קרה, אתה יודע מה, שמעת חדשות, והתשובה שלי הייתה לא. כי יש משהו מנחם בלא לדעת. אתה מבין? ככל שאתה יודע פה יותר דברים, ככה אתה יותר מדוכא. ככה זה יותר קשה לך להכיל, לתפוס את זה, כאילו...
זה מחשבה נורא מעניינת בעיניי, כי אני חושב שהיא נורא לא נכונה, אני לא מאמין לך. אתה יודע, הישראלי הכי בור, יודע פי, להערכתי, 250 מיליון יותר, מאשר האמריקאי הממוצע. זאת אומרת, הישראלי הממוצע, התפיסה שלו לגבי מה, 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 איך, כמה אוריינות הוא צריך, הסטנדרטים שאתה מחזיק מעצמך הם כל כך גבוהים, כי הוא נראה שאתה לא מבין כמה רוב האנשים בעולם הם בורים. הציפייה הישראלית למעורבות, זה בדיוק מה שהתכוונתי מקודם, כאילו, אבא שלך מצפה ממך להיות בעניינים. ואם הוא אומר לך, אתה לא, הרי בטלסקי, או במיטלה, אם אתה לא יודע על מה מדובר, אתה נחשב בור, כאילו הישראלי הממוצע...
הקרב הסולטן יעקב, מה, אתה לא, לדוגמה, לא היית שם?
בכלל,
לא יודע,
זה
מה...
שאתה לא יודע, אתה אמור לדעת. עכשיו, למה? אני חושב שזו דוגמה יפה דווקא, במובן הזה כן מה נורא מעניין לדבר על ישראל. כי ישראל היא מדינה צעירה וקטנה. זאת אומרת, זה קצת מה שדיברתי על לייבניץ. יש עולם, שבו אתה יודע את כל מה שניתן לדעת על ישראל. במובן מסוים, זאת אומרת, אתה יכול, נגיד, להיות בכל המדינה. תבין שנגיד, אזרח אמריקאי לא יכול לבקר בכל אמריקה. אתה יכול לבקר בכל ישראל. כמה פעמים, להספיק את זה כמה או כמה פעמים, אתה יכול לסיים את תל אביב, אני יודע את זה כי סיימתי אותה כבר פעמיים, זאת אומרת, דוד, אתה יכול לסיים את העיר בכל המובנים, אתה יכול למצות, וגם בגלל זה אני תמיד אומר שגם מבחינה פוליטית וזה, נורא קשה לעשות פה פייק ניוז באמת בסקייל, אתה מבין מה אני אומר? אמריקאי שגר בוויסקונסין, אתה יכול להגיד לו שיש עכשיו בפלורידה הפגנה של שמאלנים, אתה מבין? והוא לא יודע שזה אמיתי, אם עכשיו יספרו לך שיש בערבה השתוללות של התאילנדים, כן? שהתאילנדים שוחטים יהודים בערבה, אתה תרים טלפון לבן שאתה מכיר בערבה, תגיד לו, אחי, התאילנדים שוחטים אתכם? והוא יגיד לך, מה? לא, אני בדיוק בדרך לחומוס אליהו, אחי, באזור התעשייה ספיר. אתה רוצה לרדת לערבה, ותגיד לו, לא, אחי, זה 5 שעות, לא משנה, ביי, רק דאגתי לך, ביי. וכאילו, אתה מבין, קשה לדחוף את זה. ישראל הוא עולם סופי, it's a finite world, כן? ובהיסטוריה אינטלקטואלית מדברים על המעבר מ-finite world ל-infinite world. ובגלל שישראל הוא finite world, זה גם קשור גם להיסטוריה שלה. לדוגמה, אנחנו מכירים את דור המייסדים שלנו. אמריקאי לא זוכר שג'ורג' וושינגטון מת, כן? אבל אתה זוכר. כשהרגו את אריק שרון. עכשיו, נכון שאריק שרון הוא לא בדיוק ג'ורג' וושינגטון, אבל הוא לגמרי הדור אחרי.
הרגו אותו?
כאילו, לא, נכון, התבלבלתי. אבל אני אומר, לא זוכר מתי הוא מת, כן? אתה מבין?
הנה, אני יודע משהו, אחי.
לא, צדקת, התכוונתי לינקולן, דובלתי עם לינקולן. זה, נגיד, אבל מקבילה לא רעה ללינקולן, אבל בכלל, כאילו, אתה אומר, רבין, פרס, שרון, אתה חיית כשעוד חיו במובן מסוים האלים. האלים במובן של הקמת המדינה, כן? נגיד, תן לך דוגמה פוליטית שאחר דיברתי, יש במיתולוגיה של צהל, כן? בזה, יחידת 101, אחי. קושי רמון היה קשור לדבר הזה, מי שהיה לו את הפונדק בערבה, ויש כל מיני דמויות משם, מאיר הר ציון. אני זוכר שמאיר הר ציון מת. אתה מבין? עכשיו, הבן אדם הזה הוא דמות אם אתה ימני ישראלי שרוצה להרוג ערבים, ואתה הולך לצבא בשביל להיות פאודה, אחי, אתה גדל על סיפורים של מאיר הר ציון, אתה מבין? זה כמו לרצות להיות פרומטאוס, אתה מבין? ובישראל, the gods walk among us, אתה מבין? הם עוד עם איתנו, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? והחיבור שלך להיסטוריה של המדינה, הוא מוחשי. סבא רבא שלי אחרי היה עסקן מפייניק, ובגללו יש עצי פרי לאורך הכבישים במדינת ישראל, כי הוא אחראי על המדיניות של ה-whatever, כן? והבחירה הזו של עצי זייט, או מה שזה לא היה, היה חטא של סבא רבא שלי, המפייניק, שהיה אחראי ועבד אצל פנחס ספיר, whatever. אתה מבין מה אני אומר? כי יש לך קשר, אני אתן לך דוגמה נורא אחרת, מי שלמד במכללת ספיר, או אני עשיתי שם שירות לאומי, נגיע לזה אולי בפרק צבא, ולימדתי קולנוע באזור סדרות, וגרתי הרבה שנים בסדרות, ועבדתי דרך מכללת ספיר, ובאותו תקופה בספיר, היה את האיש שהקים את מכללת ספיר, זאב צחור, וזאב צחור היה המזכיר האחרון של בן גוריון, ותמיד זה נורא הגניב אותנו. עכשיו, למה זה הגניב אותנו? כי באמת, יש לך את הקשר הזה לפסט, אתה מבין? הבן אדם עבד אצל מי שהקים את המדינה שלך, הוא עבד אצלו ושמע אותו מפליץ. אמיתי, ויש לו פתקים שלו, והוא יודע על הרומנים שלו, והוא נהיה היסטוריון נורא גדול וחשוב, גם בגלל שהיה לו מלא access לדבר הזה, היה לו access ל-one of the gods, to the founding god, ויש בזה איזה קשר ישיר שהוא נורא מעניין, ואני חושב שכל הדברים האלה קשורים לשאלה שלך, כי הדור של ההורים שלנו, הקשר שלהם למדינה, והתחושת האחריות שלהם למדינה, הרבה יותר גדולה משלנו, כי אנחנו כבר גדלים במדינה שהיא, במובן מסוים פוסט הפרטה, פוסט ביבי, פוסט 90s, אתם מבינים אני אומר שכאילו מין התפקיד של המדינה זה להיות חברה כלכלית מצליחה, לעודד השקעות, להשקיע בדברים, ולספק לך שירותים ברמה בת זונה, אחי, כאילו, במובן מסוים, עיריית תל אביב היא הדוגמה למה אנחנו חושבים שמדינה אמורה להיות. איזשהו גוף חיובי, שמספק לנו מלא שירותים, באחלה, אוהב גיי פיפל, סוגר לנו פינות, גם לוקח לנו כסף, כן? עיריית תל אביב לוקחת לנו המון המון כסף, בשביל טוב, אנחנו בגלל בסדר עם זה, בונה פארקים, כן? תל אביב במובן הזה זה עיר, זה מאוד יפה מה שקרה בשנים האחרונות עם רון חולדאי בהקשר הזה, שכאילו מין, הוא הדוגמה שלי לביבי הטוב, כאילו הוא הרודן הנאור, כן? אז שים לב איזה תפיסה מסחרית זה, כן? תל אביב היא עיר א-פוליטית, רון חולדאי שולט בה כמלך א-פוליטי, אנחנו, הפוליטיקה עצמה לא משנה, אוהבים הומואים ואוהבים צמחונים. בערכים, כולנו מסכימים על זה, זה בסדר גמור, אופניים, נכון? אופניים זה עוד איזה ערך שם, שבילי אופניים, עד שכאילו יש תחבורה ציבורית, ואז זה יותר חשוב משבילי אופניים.
וכמו מכירים בעבר, רחוב הרצל,
זיינו אותם. הרצל, זה שעוד, זה, תשמע, זה אחד מהמחדלים, זה אני רוצה שמישהו ירים את תחקיר שעוריית הרצל, אני רוצה שיוציאו להורג את המהנדס שאישר את התוכנית להפוך את הרצל, הציר המרכזי שמקשר בין פאקינג יפו וכל משהו בחלק המזרחי של דרום תל אביב לתל אביב, להפוך אותו, מה זה הנתיב 1.5 הזה? מה, יש מכוניות שמנות? התחלנו להתחשב במכוניות עם תחת גדול, למה יש שם נתיב 1.5? ואז, למה עכשיו ביטלו אותו, עשו שתי נתיבים, אחד תחבורה ציבורית, אבל נותנים לאנשים לחנות באדום לבן מצד ימין, בכל הצ'אנק של הרצל, מדרך יפו, עד שדרות ירושלים, עד שדרות רוטשילד, מה ההיגיון? עכשיו הרצל שוב נהיה נתיב אחד, אז
זה
באמת...
מה שאני אוהב זה את ה...
שהקול שלי עולה.
לא, לא, שאנשים... זה עובד על פי זיכרון, כאילו, אנחנו זוכרים שהיה שם שביל אופניים, אנשים ליטרלי נוסעים איפה שהיה שביל אופניים, על נתיב.
בטח, בטח.
ויש הסכמה הזויה בין המכוניות לשביל על הרוכבי אופניים שכאילו, אנחנו זוכרים מה היה פה, אז תיסו כאילו.
דרך אגב, זה דוגמה נורא יפה לכוח פוליטי, כי אתה צודק ב-100%, ודרך העיר זה דרך נורא טובה להבין מה יכולה להיות מדינה טובה. כי מה שאמרת עכשיו על השכחה הזאת, היא נקודה נורא מדויקת. אני כמי שבאמת, פה כבר, כאילו, גדלתי פה, כן? אני כל הזמן לא זוכר איך זה היה. למה? כי כוח אמיתי, בדיוק הכוח המרקסיסטי, הכוח הממשי של היסטוריה מטריאלית, בדיוק מוחק את העבר. זה נכון. דוגמה, מה היה לפני פארק המסילה?
חניון מסוים.
נגיד, זה מה שאתה זוכר. לא היה לרוב האזור לא היה גישה, לא היה אפשר בכלל להגיע לשם, לא, כל האזור הזה היה בעצם תעלת מים נורא מסוכנת, שחוץ מלד, שנרקומנים יעשו שם מיסטר נייס גיי, אתה אנשים כמוך, כל המטרה של העירה שאתה לא תראה את זה בכלל, אתה מבין? שמו חומות שלא תראה. המרחב נוצר, מה היה בגינדי? יש שם איזה 4 רחובות שנפתחו מחדש, כן? עכשיו, היו שם כל מיני, אני יודע לענות על כל השאלות האלה, כשאני אומר, התפיסה המרחבית שלך משתנה, באופן ממש 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 קיצוני, בית מעריב זה דוגמה נורא יפה לזה, לכל הצומת הזאת שנפתחה שם
באופן... עם הגשר.
כן, עם הגשר, ואיך שזה פתאום נפתח עכשיו, כי קרדיזינגוף מאוד קשה לזכור איך זה נראה, זה שלא היית יכול ללכת את זה, כל מיני דברים, כאילו, תמיד, השינוי הזה של המטריאליות הוא נורא נורא משמעותי, ואתה באמת לא... מה זה אתה לא זוכר? כאילו, זה אפילו יותר מצחיק מזה. אתה אפילו לא חושב שאתה יכול להעביר על זה ביקורת. כאילו, על פניו, הנה, הממשלה, או הכוח הפוליטי, עושה שינוי בעולם, ואתה יכול לראות אותו. אנחנו דורשים שקיפות, נכון? הנה, זה שקוף, זה בולך, אחי. הם צבעו את הנתיב בצהוב, ראית אותו עושה את זה. אתה מבין, היית בא לה, ואומר לו, אחי, מי אמר לך לעשות את זה? הוא אומר לך, עירייה, תגידו, אה, תודה, אתה מבין? הנה, הוא יישאר לך שזה העירייה, אחי, אתה מבין? זה לא בלאומיך. כאילו, אתה, יש פה פלן, מישהו קיבל את ההחלטה, בטח אתה, אם אתה תדרוש...
מה היה בבלאומיך?
די, נו, מה, אתה לא מכיר? אתה לא יודע מה זה...
אני לא יודע.
די, נו. בלאומיך זה הרגע שבו אני אענה לך על השאלה שלך על ישראל, במובן הכי עמוק וזה. טלה בלאומיך היא סרט של אפרים קישון, שכמו הרבה דברים בישראל, וכמו הרבה דברים גם בקישון, זה לא להגיד כאילו ציידגייסט. זאת אומרת, זה היצירה התרבותית,
מה זה ציידגייסט?
רוח התקופה. זה לא שהוא כאילו תפס איזה רוח של התקופה של משהו, זה משהו אחר. זה אפרים קישון, כמו קפקה, הבין באופן כל כך עמוק את הלוגיקה של המדינה, את הפסיכולוגיה והלוגיקה של המדינה, שהוא הצליח, ואפשר בדרך אגב להבין לוגיקות כאלה ופסיכולוגיות רק דרך ספרות ויצירה, זאת אומרת, אתה לא יכול לכתוב את זה באופן אינטלקטואלי, זה חייב להיות מתווך דרך העולם היצירה, הצליח לנסח דברים שזה לא רק שהם נהיו אמת, זאת אומרת, הם התחילו כסטירה, ואז הם נהיו המציאות שלנו. טלה בלאומיך היא סיפור על זה שבומבה צור, כן, או משחק איש חולה נפש, שבורח מאברבנאל. ואז הוא יוצא מהברבנל, ומגיע לאיזשהו אתר בנייה, קטן מאוד באלנבי, מישהו, זה פועל בניין, משפץ משהו באלנבי, והוא לוקח את ה, איך זה נקרא, ג'ק אמר, המקדחה הגדולה.
כן, היה איזה קליפ שהיה עם זה, נכון?
והוא מתחיל לפרק את אלנבי, אחי. אני מספר לך מה הסרט. הוא מגיע לקולנוע מוגרבי, שזה אלנבי פינת פינסקר, כן? פינסקר פינת בן יהודה, כן? לצומת הגדולה של אלנבי, שאז הייתה לנו הרבה יותר משמעותית, כי הייתה כאילו בעצם זה היה the way to the beach, כן? זה היה חלק כאילו, כיכר מוגרבי, והוא מתחיל לדפוק תעלה. איש חולה נפש שברח מבית משוגעים, ואז לאורך זמן מה שקורה זה שכל הפקידות וכל הבירוקרטיה, אף אחד לא מבין מה קורה, אז בעצם התהליך עובר על בנה, ואף עידוד, ואף השקעה, עד שבעצם בסוף מרימים את כל אלנבי ובונים תעלה, את תעלת בלאומיך, אחי, בשביל שיהיה תעלה בתוך אלנבי. עכשיו, אף אחד לא שואל למה צריך תעלה, אתה מבין? אבל זה בדיוק סרט על בירוקרטיה, במובן הזה זה כן כמו קפקה, זה מנסה גם לגעת במנגנון המדינתי, והוא מראה את, אין מילה אחרת, הקפקאות או החלמאות של המדינה, שברגע שאיש משוגע מתחיל לחפות, ואם אני אומר, אז זה כאילו, זה פשוט רץ, ואז בולים, ואז פאקינג כאילו מין, באמת יש את תעלה, בלאומיך אחי, ויש מים, אחי, עושים קנל, וזה בעברית נהיה ביטוי לאקט של טמטום מוטרף, זה תעלה בלאומיך, זה כמו, זה תבין, זה הזיה, זה בדיחה שבית משוגעים זה, ואז מה קורה אחי? זה קורה! חופרים את אלנבי, פשוט סוגרים את כל אלנבי, עכשיו ברור לא בשביל לעשות תעלה וזה, אבל אתה מבין מה אני אומר? זה לא פרופסי, זה בדיוק כמו עם קפקה, אז אני חוזר לדבר, לדברה המדהימה הזאת של ולטר בנימין, שקפקה היה כל כך חכם וכתב כל כך טוב, שהספרות בדיעבד נהייתה קפקאית. אומר, העולם בדיעבד נהיה קפקאי, ויש בזה משהו מדהים, וקישון יש לו, זאת אומרת, קישון נוגע בדברים האלה, במובן של ישראל, כי הוא הבין את זה, כמו שכשהרצל אומר, ויש את הפתגם המפורסם של הרצל, יהיה מדינה, הרצל אומר, מתי אני יודע שיש מדינה? שיש שוטר יהודי, גנב יהודי וזונה יהודיה, נכון? וזה אחד מהסרטים הראשונים של קישון, זה השוטר אזולאי, זה שרת שעוסק בשוטר יהודי, זונה יהודיה וגנב יהודי. במובן הזה הוא באמת היה איש גאון, ולמרות שסרח שבתי זה סרט גזעני בצורה פשוט בלתי רגילה, הוא סרט גאוני שמבין גם לוגיקה מרקסיסטית במובן מסוים, כי אתה זוכר את הסוף של סרח שבתי? סורי, כאילו
אני פתאום מרגיש... הוא עובר לשיקון.
איך הוא עובר לשיקון? אתה זוכר? זה הפן של הסרט. זה שכל הזמן הם מחכים, הם שמים אותם במעברה, מעברה חרה, מעברה זה חרה, והוא צריך לבוא, והוא חווה גזענות, כמה שזה סרט גזעני, זה גם סרט על גזענות מבנית. רואים כמה גזענות הם חווים באופן מטורף, כן? בן שלו לא יכול להיות עם גיל אלמגור, זה יש שם רואים את כל הגזענות המבנית, למרות שקישון היה גזען מטורף, ובסוף הסרט, איך הוא משיג את הדירה בשיקון, איך הוא מצליח לצאת מהמעברה, הוא עושה פסיכולוגיה הפוכה, הוא בא לפקיד של מפאי ואומר לו, "אתה יודע מה, אחי? לא רוצים שיקון." ואז מפאיניק אומר למזרחי, אומר לו, "מה אמרת לי? אתה לא רוצה? אין בעיה, עכשיו שיקון." וככה נגמר הסרט. וככה הוא מצליח להבין, ככה סלח שבתי בעצם משלים את העלייה שלו, מתימן או מעיראק או מלא משנה. זאת אומרת, הוא מבין את הלוגיקה הישראלית, הפוך גוטה, הלוגיקה היא הפוך. אם אתה רוצה, תגיד לו שאתה רוצה את השיקון, המפה אני תדפוק לך את המזרחיך, תתחכם, אתה מבין מה אני אומר? עכשיו, זה דברים שאם אתה תראה אותם, זה קולנוע מה-50s וה-60s, שהוא בוסר של הבוסר של הבוסר, אבל זה נוגע בהיגיון הזה. עכשיו, אני חושב, בוא ניקח את ההיגיון הזה עכשיו לשאלה שלך על אזרחות, כן? אתה מבין? בוא נשאל את השאלה, מהי האזרחות של סלח שבתי, שצריך לשקר לפקיד, כן? שהוא רואה שמפעילים אותו ללכת לשתול יער, ואז הוא רואה את הפקיד האשכנזי של מפאי מחליף את השלט, כי מביאים כל מיני תורמים, והיער שהוא עכשיו שוטל בעבודות בעצם חצי כפייה שמדינת ישראל חייבת אותו לעשות, כעולה בתמורה לצריף חרה שהוא קיבל, זה בעצם שנורריות רמאות. עכשיו זה נקרא יער פלבוים, ועוד מעט זה נקרא יער בירנבוים, וכל המחליפים, וכל מה זה בוים אחר מגיע.
תשמע, אהבתי מאוד את הטייק האומנותי.
זה גם יפה, זה הולך לכיוונים נורא מעניינים.
קבל אותך, אחי, עונה חמש. אחי עונה חמש.
אחי עונה. אה, זה ככה נקרא לה, אחי עונה חמש, בחף דווקא. אחי,
מחכר את האזרח דור?
לא, אחי עונה חמש.
כאילו, היי, חף, יוד, אחי.
אתה רצית אזרח דור פשוט בלי מספר, גם מעניין. כי הוא מספר נעשה רק במטה דאטה של הספוטיפיי.
כן, מה אתה אומר?
אהבתי שהצחיק אותך הביטוי, המטה דאטה של הספוטיפיי.
או אחי עונה חמש, אחי. היי חף יוד.
עם גרשיים, אבל.
זה מצחיק.
היי חף גרשיים יוד.
זה מצחיק, זה יותר מצחיק מאזרח דור, נראה לי.
לא, אזרח דור דווקא אהבתי את זה.
טוב, בוא נחשוב את זה. עוד ארבע דקות, קצת יותר לסיום הפרק. אוקיי, אז יש את הרומנטיקה הזאת, יש את זה, אבל אחרי כל מה שאתה אומר לי, ובפועל הידיעה שהכל פה כאילו שכונה ואיזה נס, וכאילו מין עזיות, אחי, זה עדיין גורם לי לרצות פשוט לחיות את חיי הקטנים והעלובים או החמודים פה בעיר, ולהתכחש לכל הבית זונות שקורה בחוץ, כי באמת אי אפשר, יש כל כך הרבה, אין לי אפילו מילה להגיד את זה, שאתה, איך תכיל את זה?
פוקרי, אחי.
איך תכיל את המידע? איך תתמצא? איך תרגיש שיש לך דעה? כאילו, אוקיי, אני יכול להיות שמאלני, אבל
אתה צריך להיות.
אבל יש לי פה, נכון, יש לי פה סודה סטרים.
כן.
אז האם אני שמאלני טוב או שזה?
חלק מהמטרות שלי בפודקאסט זה להסביר מהי שמאלנות טובה במובן הרחב.
יש לי חברה טובה שגרה
ב... אם אתה תומך באיגוד עובדים של עובדי סודה סטרים, ואתה תומך במאבק ההתאגדות שלהם, אז אתה מותר לך להשתקות.
יש לי חברה טובה שגרה בתקוע.
זה לא קול בעיניי.
עכשיו, זה לא, אני מאוד אוהב אותה, וכשאני בא לבקר שם, אני כזה, בונה, יפה.
דרך אגב, זה דוגמה בעיניי, אני חושב שכשמאלני, אני לא אוהב ששמאלנים לא מבקרים חברים שלהם בשטחים. אני חושב שזה ששמאלנים מחרימים את השטחים באופן הנקודתי הזה, הוא נורא מפגר, כי זה בדיוק אנטי-מרקסיסטים. זאת אומרת, זה בדיוק להיות שמאל אידיאליסטי. אני לא אכנס לשם, כאילו אם האוטו שלך שם, זה איכשהו משנה את זה שביחס, זה שאתה פאקן משלם מיסים שהם מממנים את זה, כן? במובן הזה זה כמו עם מה שקורה עכשיו בעזה, או מה שקורה עם הכיבוש באופן כללי. זאת אומרת, הדברים האלה, ההבדל בינינו לבין מתנחלים, או ההבדל בינינו לבין חיילים, הוא רק האסתטיקה. זאת אומרת, הם מקבלים בחירה להיות אנשים רעים, ואתה חושב שאתה בן אדם טוב, וזה בסדר. והחובה האזרחית שלך היא להתנגד, ולריב עם הדברים שלא בסדר איתם. אבל אם אתה הולך לבקר את החברה שלך בתקוע, זה בסדר. אתה יכול, מוזמן גם לנזוף בזה שיגרה שם, זה די ביזיוני ואצבע בעין של ערבים, ודוחה בעיניי, ואני לא הייתי עושה את זה, ואני לא חושב שזה כאילו שלבקר אותה, זה כזה אירוע, כאילו.
אוקיי, אז, אבל אתה חושב שאני צריך להסתובב בתחושה של, בתחום מה שניתן לי, וכאילו תל אביב זה באמת מרגיש לי כמו פתרון, מה זה ראוי, כאילו בתור יהודי, אחלה, כאילו כיף.
אני בכלל רוצה לשאול את השאלה אחרת, אתה לא רוצה לחזור הביתה? תמיד לא בקטע רע, תמיד אתה לא רוצה לחזור ליישוב שלך כמו מלך, אתה מבין? וכאילו להיות כאילו the big man on campus, וכאילו להפוך להיות, לא יודע, ראש העיר, אני לא יודע, ברצינות, כאילו אמריקה בנויה על זה ש... לא, כי אמריקה... כי אמריקה בנויה על זה, שכאילו יש מספיק מקום, שאם אתה כאילו סמארט והולך לקולג' או כאילו מצליח קצת ולהיות יצירתי, וכאילו יש לך קטע, אם תחזור לסמול טאון שממנו אתה תהיה בו, אתה תוכל להיות king of small hill of beans, אתה מבין מה אני אומר? וכאילו מין בישראל, בגלל שקטן זה המחיר, כולנו באים לפה, במובן הזה אנחנו מרגישים בשתי צירים מאוד משמעותיים שהמדינה נכשלה. זאת אומרת, אחד זו הביטחון, ואם אנחנו אולי נגיע לאופן ההיסטורי שבו המדינה כוננה או לכאורה כוננה, זה שהמדינה לכאורה מבטיחה לך ביטחון אישי, מבטיחה לך שלא יארגו אותך או, אנשים, או השכנים שלך או הזרים, זאת אומרת צבא ומשטרה, משטרה שומרת לך מהשכנים שלך והצבא שומר לך מהגורמים מחוץ, כן? בתמורה לזה אתה צריך מדי פעם להתגייס למצבא וכל מיני דברים כאלה, כן? במובן הזה מדינת ישראל לא שומרת עליך מי יודע מה, או מתקשה וזה נראה כמו הרבה עבודה, וצריך גם שתשים יד די הרבה, ואולי אפילו כאילו אנשים שאתה מכיר באמת נפצעים ומתים, כי זה באמת מדינה קשה שיש בה שלל איומים לאורך כל השנים האלה. ומצד שני, גם ברמה מרחבית, אתה לא מרגיש שיש לך אופציות, כן? זאת אומרת, יש לנו פה שאוט-אוט לפנס שלנו בחיפה, כן? שכאילו, בעיני עושים דבר סופר חשוב, כאילו, מנסים לבנות עוד עיר בישראל, כאילו, עכשיו, יש עוד עיר בישראל, יש עוד שתיים בעצם, שלוש, כן? אבל נורא קשה להתפרנס שם, כן? חיפה עיר לגיטימית, ירושלים עיר לגיטימית, בשנים האחרונות, באר שבע נהיית עיר סופר לגיטימית, פשוט קשה להתפרנס שם, כן? וזה פייל של המדינה, זה לא פייל של האנשים שגרים שם, כאילו, כל האנשים, כל האנשים החמודים שמסיימים את התואר שלהם בעברית, התואר שלהם בבאר שבע, ורוצים להישאר, או כל החיפאים המגניבים שגדלו בחיפה ומתים להישאר, משלמים בסוף מחיר כלכלי גדול, וזה לא פייר, וזה פייל של המדינה, ואם היו מעודדים אותם ובונים את זה, ובכלל, אם ישראל הייתה יותר גדולה, כן? זאת אומרת, אפשר גם במובן הזה לראות את זה כפייל גם של כוח אדם, של מספרים, זאת אומרת, אם היינו מנוע עלייה מטורף, וכל היהודים של אמריקה היו עולים, לא שזה בהכרח מטרה, אבל פעם זה, נגיד, בעידן של צהל השבתי זה עוד מטרה, כן? מנסים לעלות יהודים מצרפת ומאמריקה, אם זה, אז אתה יודע, יכול להיות שהמדינה הייתה מספיק גדולה, והייתה מספיק כאילו מין, זה היה היגיון, או בכלל, הייתה כאילו מין, אני חושב את זה תמיד על הערבה, כאילו, היה אפשר לייצר כלכלה ולהשקיע בכלכלה בשביל שמקומות כמו מצפה ודימונה, ואפילו הערבה ועד אילת יהיו משגשגים באמת. אם הייתה רכבת מסופסדת, גם שרצה במחיר הפסד, ששמה אותך תוך שעתיים, כן, אם היה תז'ווה, כמו שיש בצרפת, שמחברת אילת לתל אביב דרך באר שבע, והדבר הזה היה לוקח שעה לבאר שבע, נגיד שעה ורבע לבאר שבע, העולה, המדינה הייתה נראית אחרת. מבין את זה? נראית אחרת עם שיפט, הקצה של הדרום של אילת היה נראה כמו הצפון, היה קלאסטר, היית רואה את הקלאסטר שם, אתה מבין? כאילו, ואתה לא רואה את זה עכשיו, זאת אומרת, הערבה היא מתה, זאת אומרת, כל, רוב המדינה לא מיושבת, כאילו, כי אם אתה חוצה את מצפה, אתה כבר, זה כבר הזיות, אחי, אתה, איפה אתה? אתה חי במאדים, כאילו, ברצינות.
הערבה הכי חיה בעולם, שאו לשם.
ברור, מקום מדהים, אני חולה על הערבה, אבל הוא לא, אני אומר, האזור סביב אילת לא הצליח לחיות באופן לא מסוסה, בדיוק כי אם אתה גר שם, אתה צריך לספסד את המקום, לא להפך, אתה מבין? המדינה לא מאפשרת לך. יש שם אנשים מדהימים ועושים שם דברים מדהימים, אבל קשה למשוך לשם רבבות.
אין דבר יותר מתסכל מלנסוע למצפה וכזה לשלם הרבה. בקפה, בדרינק.
כי אין ברירה, כי אין ברירה, זה בדיוק העניין, ואני חושב שאתה רואה את זה באלת, זה טרגי, גם מה שקרה שם עם השדה תעופה, זאת אומרת, אין לזה הצדקה, זה נטו פריורטי של מדינה, ואתה יכול, ואני חושב שוב, לחזור לשאלה של האזרחות, כשאתה מרגיש כלוא במדינה שלך, כשאתה מרגיש שהדבר היחיד שאתה יכול לעשות, הוא לבוא, לפה, ולריב איתי על עבודות לא טובות, אתה מבין? אז יש בעיה, במודל תקין, 30% ממי שבא לתל אביב, 40% היה גם רוצה לחזור. אתה מבין? זה בסדר. לא, עכשיו, נכון, בניו יורק כולם רוצים להישאר, אבל בפורטלנד לא כולם רוצים להישאר. ובפורטלנד אתה יכול לאחלה חיים, או באוסטין, אתה מבין? יש מלא מקומות, ואז אתה יכול לחזור ולהתנייד, ויש לך אופציות. כאילו, אין פה אופציות. זה מזכיר בעיניי בדיוק את המקום של שוק הטלוויזיה, כן? כמו ששוק הטלוויזיה לא מספיק גדול, תחזק יותר משני ערוצים בעצם, אתה מבין? אנחנו למדים, כן? אז הם חייבים להיות מוסחרים בצורה מזעזעת, וחייבים טלוויזיה מסחרית, ציבורית, כן? אז זה, כל הדברים האלה נחווים בעינינו כפייל של המדינה.
המדינה הזאת פייל, אחי.
בעיניי המדינה היא לא פייל, בעיניי אנחנו חווים את הפייל שלה מכל מיני סיבות שהן מעניינות שאפשר לדבר עליהן, אנחנו גם צריכים להיזכר ולהבין, וזה בעיניי סוף הפרק, שאנחנו מגיעים לשיחה הזאת, ובכלל ה-20-30 שנה האחרונות, שיש מסע, קמפיין כלכלי, פוליטי, מסודר לפירוק המדינה. כן? זאת אומרת, אנחנו מנהלים את השיחה הזאת, התסכול שלנו מהמדינה, כאשר המדינה גם הכי חבוטה, והכי מושמצת שהיא הייתה אי פעם. והיא מושמצת ומותקפת משמאל ומימין. ואני חושב שזה נקודה נורא מעניינת לחשוב עליה. כאילו, מדינת הלאום מותקפת במובן מסוים משמאל, או נקרא לזה מהגף הליברלי, דרך כוחות כמו חברותק ודברים כאלה, שמנסות לייצר קהילה בינלאומית, עולם בינלאומי, קהילות של פורומים ותקשורת הלאומית, ובכלל הם התאגידים הטכנולוגיים שמאמינים בהגירה פתוחה ובעולם פתוח ובתקשורת פתוחה וכל הדברים האלה, גם בעצם לא מאמינים שהם כפופים לאף מדינת לאום, אז קשה לפקח עליהם, קשה לגבות מהם מיסים, והדבר הזה גם מימין במובן הכי בסיסי הכלכלי, שאנשים כמו ביבי, אישית לשם הדיון, עלו, בזה שהם הסיתו נגד האיש השמן, כן? נגד המדינה, המדינה השמנה. שלוקחת לך מיסים, וביבי עולה לשלטון בנייטיז, בדיוק בגל הפרוטות, כן? מפרקים את המדינה. עכשיו, מקביל לזה שמפרקים את המדינה, גם לא בהכרח נותנים לך את השירותים האלה בחזרה, ובעצם בישראל הייתי רוצה לטעון שמה שקרה פה זה הפרטה לא טובה של המדינה, והמעבר של הרבה מדינות, מכלכלה יחסית ריכוזית, או כלכלה שנקרא לזה עם פוקוס על רווחה, מדינת, שמרכזה מדינת הלאום, לכלכלה נאו-שמרנית, שמטרתה להתייחס למדינה כמו VC, שאמור להשקיע בדברים, לא קרתה כל כך חלק בהרבה מקומות. קרן השקעות, הון סיכון. כאילו, באמריקה, ואני אמרנו את זה גם בעונות קודמות וגם בפודקאסט השני, אנשים חושבים שטראמפ נבחר בגלל סושיאל מדיה, זה נכון ולא נכון, טראמפ נבחר כי אמריקה נכשלת, היא לא עובדת בשביל האדם הלבן העובד יותר, כן? ואתה מסתכל על מי הצביע טראמפ, רואים שזה בעיקר חופף לא כך למעמד כלכלי כמו להשכלה, וזה בדיוק העניין, באמריקה היום בלי השכלה ברמה גבוהה, אתה לא יכול לעבוד. מאוד קשה להשיג עבודות טובות, וגם המעמדות, ה-professional managerial class, אנשים שכן למדו, לא מצליחים להתפרנס כמו שצריך, ואמריקה is failing at the uneducated working classes, כן? יש משבר, המדינות מתפרקות, וביבי עולה גם על רקע הזה, הימנים הכועסים, כן? העניים שמצביעים לביבי, למרות שהוא טוב לעשירים, עושים את זה כי ביבי כמו טראמפ, אומר להם, המדינה, הפאניקים האלה דפקו אתכם, אתה מבין מה אני אומר? המדינה זה חרה, אתה מבין, גנבו אותנו, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, ויש שם משהו מאוד עמוק. נראה לי אפשר לסיים בזה.
נראה לי, קפצתי באינסטגרם, או בפייסבוק, מין כזה, ראינו את מאיר אריאל.
כן.
נראה לי גידי גוב ראיין אותו. ואז הוא שאל אותו, מה אתה חושב על המדינה? ואז הוא אמר, ארץ נהדרת, מדינה חרה.
כן, בדיוק, כן. זה פתגם, זה, אני חושב שמשם הם קראו לזה ככה.
על
התוכנית, כן, כן. זה פתגם נורא מפורסם, כן.
יהיה פרק על מאיר אריאל?
לא, לא.
יהיה פרק על ביבי?
ברור.
לא, נס, פשוט היה נצד נגד להטאבים.
לא, נראה לי שהוא גם היה סקשואל אופנדר.
לא נראה לי.
לאחי, ברכב פירקתי לו את הצורה, כן, יש שם ארגוני נשים מגנים אותי, זה...
אז לא יהיה פרק על אייל גולן.
לכאורה. סתם, אפשר לעשות פרק. לא, אבל אני חושב שעל ביבי זה...
לא יהיה פרק על אייל גולן,
אני מאוד בעד לעשות פרק על ביבי, ואני בעד שאתה תשאל אותי את השאלות, נראה לי זה היום עבד טוב, כאילו אפשר להמשיך לדבר על הפירוק הזה של מדינת הלאום משמאל ומימין, אבל זה, זה, זה דבר מעניין בהקשר של בדיוק המקום של הזהות והאזרח דור. האזרח דור לא חושב שהאזרח דור הוא דבר. Next thing you know, אחי בן גביר בשלטון.
Next thing you know, אייל גולן אחי מפרק את...
ילדה בת 16?
עושה 17 סולדאוטים, למרות שעשה מה שעשה, ו-next thing you know, אתה חוזר אחי לאלבום הראשון שאתניקס הפיקו לו, ואתה כזה בון, השירים בני זונות.
אייל גולן זמר ענק, אף אחד לא אומר שלא. זה דבר, גם דוגמה נורא, אני חייב לעשות את הרנט הזה, כאילו אפשר להחרים את אייל גולן, אני בעד זה בגדול, כאילו אני מקבל את זה שכאילו מין, זה לא אומר כלום על איך הוא שר, כן? זה כמו מייקל ג'קסון, כאילו, כשדיברנו על ה-Greatest Night in Pop, הבן אדם היה גאון, כאילו אין איזה שום קשר. אייל גולן, כאילו, בכלל, אני חולה על כדורגל, זה שיר ענק. זה חולה על הכדורגל.
בלעדייך, המחשבות נטולות תקווה.
אז אמיר, מאיפה הוא? מרחובות?
מרחובות, שאומרים שכאילו, אתה יודע, בפגישה הראשונה שהוא בא עם זאב נחם, הוא ראה אותו באיזה חפלה, הוא אמר לו כאילו, בוא, אני אחתים אותך, הוא הגיע עם בגדי צבאי למעמד הזה. כך מספרים, אחי.
מה עם ג'וני קאש, אחי? סתם.
מה היה שם?
הייתי מרס לעשות פרק על ג'וני קאש, כי ג'וני קאש הוא בדיוק כזה, הוא האזרח ג'וני קאש, אתה מבין? הוא כזה, הוא גם ימני, והוא גם היה בכלא, אתה מבין? מת על זה.
וואלה.
כן, ברור, ג'וני קאש בכלל, הוא כל הווייב שלו, כאילו, קאנטרי מוזיקה סך הכל, כאילו, מאוד פטריוטית, ימנית, כן? זאת אומרת, הוא...
עכשיו נעשה פרק על הכל הבעייתים, איך קוראים לו? I believe I can fly.
ארקלי, ועכשיו השבוע היה פידילי, אחי.
מה? מה היה? מה?
אחי, הוא האפשטיין של ההיפ-הופ.
אני שוב לא מעודכן, אחי.
אתה לא מעודכן, הוא האפשטיין של...
די, נו.
כן, אחי, ועכשיו, מה מדהים, שכמו עם וודי אלן, ופשוט חזרו לכל הליריק, שבו הוא כאילו מין תאר את כל הדברים שהוא עושה, כאילו מין, I have video tapes of everyone.
כן, יש את השיר הזה עם ביגי, ש-tell your friends to be our friends, כאילו שהוא אומר לה, ואז כזה הוא עושה לה, shut up, keep banging. אתה זוכר את זה?
יכול להיות.
מהשיר של ביגי.
לא, העניין עם ביגי הרי זה שהוא באמת כאילו מין מפיק אותו, ואז כאילו, דרך אגב, מי שאוהב, זאת אומרת, יש לי הרי, אני חולה early hip-hop, ובאמת ביגי הוא באמת, זאת אומרת, זה באמת, הוא באמת huge והוא מדהים, ובאמת יש משהו נורא פקטה במה שקרה שם עם פידילי, כי פידילי כאילו מין הפיק אותו, כאילו, ומין בעצם מצליח אחרי שהוא מת, וגם באופן כללי היה מאוד מושקע בסכסוך הנורא מתוקשר בין טופק וביגי ואיסט וווסט וכל הדבר הזה. לא משנה, אחי. תורס בי-אג'י, אחי. איזה ליריקס, איזה ליריקס כאילו.
אך, זין שלי, עונה הבאה.
Who the fuck is this page in me at 5:46 in the morning? Crack of dawning, now I'm yawning. It's my nigga John from the... זה, הוא מדהים. הוא פשוט אי אפשר, אי אפשר, זאת אומרת, הוא עושה אבל, רוצה עונה טיפו?
עונה הבאה, היסטוריה של ההיפופ.
אחי, ביגי, נאז, איגמטיק, איגמטיק, חיזר, שאתמול שמעתי ב-88 את כל האלבום, היה, נראה, לא יודע כמה שנה, 35 שנה, 35 שנה, האלבום המדהים של נאז, כל ה-When I Rule the World וזה, הוא מדהים, אחי, זה, ואז היה בקומן, אחי, כמה הם היו טובים, איזה אנשים חכמים, יעלה, זה פשוט שירה, משולב אורטורים, אתה מכיר את הדף פואטרי ג'אם, אתה מכיר את המוסד הזה, זה כאילו המועדון כתב של ההיפופ המוקדם.
לא, אני סוגר פה את
האירוע. יאללה, בוא נעיף את הפרק, די, אין
כוח. בוא נעיף את הפרק, עונה הבאה, היסטוריה של ההיפופ, יאללה ביי. עד כאן היסטוריה אינטלקטואלית גסה, תודה רבה ל...
לי, אחי,
MC-OBJ, אחי, לדור, to the motherfucking comet, ולאזרח דור, אנחנו היינו... סבבה, 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 אוקיי, נתראה ממש תכף, יאללה ביי.